טוב, שלום וברכה. אנחנו חוזרים לסדרה שלנו, פיתוח כוח המדמה לאור הפרשה, פרשת בהר, נדבר על הילד הלא רוצה. ילד מתנגד בתוך סוגיה מעניינת של כל הפרשה על שמיטת הארץ. יש מצווה כזאת של כל שבע שנים, מדבר השם אל משה למור, בהר סיני למור, דבר אל כל בני ישראל, בני ישראל, ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ, שבת לשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון, יהיה לארץ, שבת לשם. מה זה הדבר הזה? שיש בחינה כזאת שנקראת ארץ ישראל, וכשתבוא אל הארץ, אז נצטרך לעסוק בשביתת הארץ. אומר רש"י, שזה בעצם המצווה הזאת שורש כל המצוות. מביא מתורת כהנים, דעת רבי עקיבא, בהר סיני, מה העניין שמיטה אצל הר סיני, ולא כל המצוות נאמרו בסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן, דקדוקיהן מסיני, כך שנויה בתורת כהנים. יש פה איזו מצווה שהיא אף טיפוס לכל המצוות, והיא אומרת לנו עיקרון, עיקרון לנפש. אנחנו פה על... כן, נושא של נפש. מה העיקרון? כל העקרונות נאמרו בהר סיני, וגם כל הפרטי פרטים, דקדוקים, תורה שבעל פה, דברים שקשורים לפרטים שאנחנו עדיין אולי אפילו לא גילינו אותם. הכל נאמר גם מצד הכללים וגם מצד הפרטים. זאת אומרת שאם נחזור למציאות של ילד, שאנחנו רוצים לחנך ורוצים לפתח אצלו את כוח המדמה, יש לנו מציאות מעניינת. נקרא את זה ככה, האם אפשר להגיד שכל הפרטים שמתרחשים בתוך המציאות, הכל בא משורש אמיתי. הכל בא כמו שאין אדם נוקף את אצבעות שהשם לא מכריז מלמעלה. אין מציאות למטה, פרטית קטנה שלכאורה היא שלי, תוך בחירה, בחרתי וזה, אין דבר כזה מציאות שהיא מציאות שבאה מתוך הסיבור של המציאות שלא מוצאת את השורש שלה בתוך עולם האמת הסחופה של הר סיני. כן? של הברורה, בסדר? אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד מרכזי. אני מאוד נתקע עם נושא של מוטיבציה. נערים, ילדים שאין להם רצון. איך אנחנו מעוררים את הרצון? איך עובדים עם מה שנקרא שורש הרצון, הרצון לרצות? איך אני מאפשר, מעורר אצל האדם את הרצון לרצות? אחד ההגדרות היפות זה כשאדם רואה שבמציאות הסבוכה, הלא ברורה, שהוא התלבט הרבה פעמים, בסוף יש גילוי אלוקי, כמו החופה. מה זה חופה? אדם חיפש, יצא ל-150 שידוחים. בדק, עם זאתי גם, אלו כמה ימים לפני כן הוא אמר, אני מבטל את הזה, הוא סתמר. מגיע לחופה, זהו. כל הסבכים האלה, פתאום הוא רואה את כל הסרט, הוא אומר, הכל היה מדויק. כל ה-152 בנות שפגשתי עד עכשיו, בדיוק הובילו אותי למקום הזה. כן, נאחל לכם שזה יהיה בראשונה, כמובן. ונגיד שזה קורה אחרי כמה, אין דבר, זה בסדר. יש אנשים שמפחדים להיפגש עם המציאות, נשארים בתוך הבית שלהם, שמה המציאות תתקוף אותם. לא, המציאות היא דבר השם. וזה בעיקר לפי עיקרון שאנחנו תיארנו כבר בעבר של הרב משה רפאל לוריה מחסידי סלונים, שנפטר לפני קרוב ל-8 שנים, ושטען לפני מותו, נודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה אל הארץ, ירדה 10 טפחים. כלומר, יש משהו חדש בהנהגה האלוקית. יש משהו במציאות, במציאות הפשוטה, במציאות הטבעית, שהיא כולה שיקוף של רצונו יתברך. וזה, אני חושב, אחד מהדברים המרכזיים שמעורר אצל האדם כוחות לרצות. ברגע שאתה רואה שאת הדבר במה שנכשלת, הוא היה בדיוק הנקודה שממנה אתה תצמח. הכללים והפרטים, הכל, הכל, הכל היה כבר כלול בתוך השורש הזה שנקרא שורש הר סיני. יש פה איזה דבר שדורש מאיתנו אחרי זה עבודה שונה. כי אם זה ככה, אומר האדמו"ר מאיזביצה, במי שילוח, וידבר השם במקום מספר 3, וידבר השם אל משה לאמור, כי תבוא על הארץ וכו', ושבת הארץ, שבת לשם וכו'. והוא, זה כללי, זה לא רק מצוות שמיטה אומר הסביצה, אלא והוא שהפתיע השם יתברך לישראל שכשיבוא אל הארץ יהיה ליבם בניך. זה הבטחה. אתה רוצה לעלות לארץ, יהודי גלותי, כן. תדע לך, אתה עולה לארץ בשביל סיבה אחת. פה יהיה לך נוח יותר. כל הכעסים וכל הדחפים וכל זה שייך למצרים. לכן כל הספר תורה שלנו, רובו, עוסק בהליכה במדבר, בין רצון לקבל לרצון לקדושה. רצון לקבל זה נקרא מצרים, שאז אתה רק עבד, אתה רק רוצה לקבל לעצמך כי אתה בהישרדות, אז אתה רודף אחרי תאוות, אחרי כעסים, אחרי כבוד. ויש רצון אחר שהוא רצון של ארץ ישראל, שהוא נקרא ארץ ישראל. בארץ ישראל, בחינה חדשה, אתה יכול להיות בנייך. למה אתה יכול להיות בנייך? בנוח, בנחת. כי בעצם כל מה שמתרחש בתוך המציאות הוא הגילוי. זה סוג של המציאות, זה חלון דק דק דק, שרק בא לגלות לך את האור האלוקי בדרך קצת שונה מאשר רק נבואה. אבל תדע לך, כל המתרחש במציאות הוא דבר השם. אתם יודעים שלגדל ילד עם ההבנה הזאת, זה חינוך אחר לגמרי. למשל, ילד מתנגד לך. לא רוצה כך. והוא מתחיל לדבר איתך לא יפה, ולזלזל בך, ולא לראות אותך בכלל, ולא מכיר אותך. ואז אתה צריך אז לגלות איזו מידה חדשה בנפש שלך. והמידה של איזו חכם לומד מכל אדם. ללמוד ממנו. כי הילד הזה עם ההתנגדות שלו, אומר לך משהו שאתה לא ידעת. והוא הקטן הזה בן 3 הולך להגיד לך. למשל שאתה עובד עם גבולות ככה, ולפעמים צריך לפתוח את הגבולות קצת. אבא, תירגע קצת עם הגבולות שלך. כן, אז אתה מסתכל על ילד בן 3, אומר, מה, הוא יודע משהו עליי? כן, כן, הוא יודע יותר טוב ממך. זאת אומרת, יש משהו שהוא הולך ללמד אותך, זה כמו נבואה, לא נבואה, אבל זה כמו נבואה, זה נבואה שהמציאות מדברת. הפה זה המציאות, וזה ארץ ישראל. כי הארץ מורה על הלב, וזה השבתה הארץ שיהיה ליבם ביניך. מה זה שבת הארץ? השבתת הלב. לניח את הלב קצת, קצת קצת לנוח. ושבת הארץ שבת לשם, זה לא סתם נייחה, זה נייחה לשם. כי ארץ מורה על הלב. וזה ושבת הארץ שיהיה ליבם ביניך. ושבת הארץ שבת לשם, עניין שמיטה הוא אות לישראל, כי להשם הארץ ומלואה. מה אנחנו לומדים מהמצווה הזאת? לומדים על כל המצוות. שמה? שכל הארץ הזאת, הכל, זה אורו יתברך. יראת שמיים פירוש הדבר, ראיית השמיים, כימי השמיים על הארץ. למה אנחנו נופלים? כי אנחנו לא רואים את זה. אז אדם חושב שיש יותר כסף בבנק מאשר בחשבון בנק שלו, והוא פורץ את הבנק, והוא התבלבל. כי הוא לא ראה את המציאות נכון. אתה עשיר מיליארדר, יותר מהבנק שלך. אדם אוכל יותר מדי כי הוא חושב שהוא רעב, כי הוא לא רואה את המציאות נכון. כל המידות הרעות בעצם, יש שתי דרכים לעבוד על המידות. או אתה הולך כסח, זה נקרא נגע של קדושה, כסח לשבור את המידות האלה ולהעלות אותם אחרי זה, או אתה פשוט מרפא, לומד להסתכל טוב על עצמך, לסנגר על עצמך, לאהוב את המציאות שהקדוש ברוך הוא מביא לך, ואז אתה תראה שכל המידות יסתדרו. כי בסוף תקבל חיזוק ממי שאתה. המשך של מה שאומר ההסביצה, עניין שמיטה הוא אות לישראל כי לשם ארץ ומלואה, כמו שהתבאר בזוהר, שיש אדוון, זה א' ב' גדול, ויש א' ב' קטן. יש אותיות גדולות, אותיות קטנות. האותיות הקטנות הוא שבת, אחרי ששת ימי המעשה. כי שבת הוא אות לישראל, כי השם יתברך הוא פועל כל דבר, ופעולות האדם לא יעשה שום דבר. הוא פועל כל דבר, סליחה, ומפעולות אדם לא יעשה שום דבר. ואדוון גדול הוא השמיטה. כי כאשר יעברו 7 שנים, יוכח להיות שנה שלמה שיתראה בה, כי להשם הארץ, ואין לשום אדם כוח פעולה רק להשם לבדו. בסדר? זאת אומרת, אתה מגלה בשנת השמיטה, שכל מה עשית 6 שנים, זה בעצם היה הכל מצד רצונו יתברך. אז השתוללת ופחדת וכעסת והלכת זה, ואמרת אני אראה לו, והכל היה בסוף גילוי של מה שהשם רצה ממך. אז תירגע, זה הדרך להירגע. אדם לא רגוע אם הוא לא מאמין בדבר הזה. אדם רגוע והולך עם חיוך על הפנים, הוא מאמין בדבר הזה. שאין איתך חשוד במציאות, אלא רק רצונו יתברך בסוף. רגע, אפשר לעשות עבירות? מה, אין רע? מה, אני לא בוח... מה, אין בחירה? מה, אני לא בוחר? מסוכן, נכון? אפשר להגיד דבר כזה? מה, אני... אז אני עושה מה שבא לי בעצם. כי הכל זה רצונו יתברך. כאילו, הבנתם? כאילו, מסוכן ביותר. אז ככה באמת אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות, פסקה ידועה, על זה שבאמת כל מה שנעשה אצל האדם זה הכל מצד הבחירה שלו. כי הקדוש ברוך הוא רצה שהכל יעשה על ידי בחירתו. חשוב מאוד. אומר הרמח"ל, ואומנם צריך שתדעי, עיקר גדול בעניין העבודה המסורה לאדם, וזה, כי הנה, כל הנבראים, תלויים בבוראם, זה השכל שעונה לנשמה, לכן אומר תדי לנשמה. כי כל הנבראים תלויים בבוראם, ואין להם עניין זולת מה שמושפע בהם ממנו. על כן, אינם אדונים בפעולותיהם ובמעשיהם, אלא כל מעשיהם בהכרח מצד מה שהם מושפעים ממנו יתברך. עד עכשיו מה שאמרנו. הכל זה מושפע מהשם יתברך. רק האדם יש לו סגולה זאת פרטית, שיש בידו הבחירה, ויש לו כוח לפעול ברצונו בלא הכרח. כל מה שאמרנו מהרמח"ל זה לגבי שער הבריאה, אבל אצל אדם זה שונה. אדם הוא בעל בחירה. ומה שאמרו ז"ל בברכות, הכל בידי שם חוץ מ... יראת שם, אתה רואה? מה זה יראת שמיים? בחירה. לאדם יש בחירה, הוא יכול לבחור, כי יש לו בחירה. ונמצא שגם האדם ודאי תלוי בבורא יתברך, ככל שאר הנבראים. אלא שמצד העבודה ניתן לו מציאות, עניין שבו לא יהיה תלוי בבורא יתברך כלל, אלא ברצון עצמו. הקדוש ברוך הוא יצר את הכפירה, את האפשרות להתכחש מנוכחותו יתברך, ולרצות נגד רצונו יתברך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא. את האפשרות להיות כופר, להיות אנטי. למה זה היה חשוב כל כך? זה היה חשוב כל כך, כי אנחנו רוצים לעורר בסוף אצל האדם את רצון לרצות. איך אנחנו מעוררים את הרצון לרצות? איך אדם מתעורר בסוף למוטיבציה גדולה? איך מחנכים ילדים שמתנגדים? על ידי זה שמערים שגם הכפירה הזאת היא מת השם יתברך. ומדויק את הכפירה הזאת. כי בדיוק הזה האדם כפר בדיוק בהפך שלו. תאווה לעורר אהבה. יצר לעורר רצון. כעס לעורר מסירות נפש. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כל מציאות פה למטה היא מציאות של אמונה בלילות. מה זה בלילות? בתוך המציאות החשוכה של הבחירה שבחרת, שם אתה תמצא, בהסתרה שבהסתרה, שם תמצא השם יתברך. כן.
מה כלול בתוך
אלא שמצד, אבל בוא נקרא ביחד, כי אנחנו לומדים. עיקר גדול בעניין עבודה מסורה לאדם, שהאדם ידע שיש לו בחירה, ועל כן הוא צריך ללמוד ביציאת ישרים, הוא צריך לבחור בדרך הטובה. דרך העבודה. מה אתה שואל?
אני מתכוון שכאילו, הבחירה
החופשית
אפשר להכניס בתוכה את כל הדברים שבן אדם עושה.
נכון.
שאפשר להכניס דברים שרק שורים כאילו ספציפית לירת שמיים.
כן. העבודה הבחירה הוא מצד כל הבחירות שלנו. כל הבחירות שלנו צריך לדעת בחירה טוטלית. הנה הוכחה, כל בישום חוץ מירת שמיים. אתה אומר דבר נכון, אתה אומר בעצם, אם זה נקודת הבחירה, אז הבחירה היא בסוף מה היא? הבחירה היא לראות שכל מה שעשיתי זה היה מה שהשם רצה. כי בסוף הכל שמיים. כל הממד הארצי הוא רק כיסוי של הממד השמימי. אז זה, לכן המורכבות של הדבר הזה זה להבין שיש לכתחילה ובדיעבד. לכתחילה יש לי באמת בחירה לעשות מה שבא לי, מה שאני רוצה. בדיעבד מתברר לך שהכל היה מדויק מאת השם. וזה עבודת האדם, שאדם בוחר מצד אחד, מצד שני, הוא מאמין שכל מה שיתגלה אחרי הבחירות שלו, זה בדיוק בדיוק מה שהשם רצה. וזה מביא את הנייחה. כי אם לא, אנחנו נברותים. מה זה נברותים? אנחנו עצבנים, אנחנו מתוחים, אנחנו בלחץ. כי מי אמר, אולי אני בוחר לא בדבר הנכון, אולי אני זה, אולי אני רוצה קרבה, לא יודע, בגלל לא יודע, ואולי אני לא יודע. תירגע. מה ליבך חפץ? מה אתה רוצה? לא יודע. אנשים עובדים עם הראש, מה יש להם פתאום? הם מסתפחים, כי הם לא יודעים. והראש פה מבולבל. יש משהו בלב שאומר, זו אשתי, איתה אני רוצה להתחתן. למה? ככה, לא יודע. זו אשתי, אני יודע שזו אשתי. זאת אומרת, זו אשתי. לזה אנחנו רוצים להגיע. לזה שהמעשה מכוון בצורה כזו שאדם גר בירושלים, אומר, זה העיר שלי, אני רוצה לחיות פה. זה המקום שלי. איך אתה יודע? אולי לא. לא, לא, זה המקום שלי. זאת שכל ההחלטות בחיים בסוף הם באות ממקום מאוד 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 פנימי ומאוד עמוק, והקדוש ברוך הוא סומך עלינו, זה מה שמשמח אותנו. להיות בחופה ולראות כל הרצונות הקטנים וכל השאיפות, כל השאיפות הקטנות פוגשות את כל הדורות מתחת לחופה. כל הנשמות של כל הדורות נמצאות מתחת לחופה. יש פה איזה אידיאל ענק שמתגלה, שהמציאות התחתיתית הזאת המסובכת, פוגשת אור השם יתברך, ואז אנחנו שמחים. כן? הם הבנים שמחה. השמחה באה מההבנה הזאת. אני אקרא הבנים אלא הבנה. מההבנה הזאת שכל פרט במציאות וכל כלל, שניהם מהר סיני. אתה פחות במאבק. כי עכשיו אתה מאחר לשיעור, אתה באיזה פקק. גם זה השם רצה. לא, מנסה להתחכם, אתה רוצה... אני לבוא, אתה קורא איזה, סתם. מה ש... בפקק הזה, בדיוק מה שהשם רצה. בסדר, אז אוקיי. זה לא בודה. זה לא, עכשיו אני כל דבר מחייר וחי באיזה שנתי מנותק. הפוך. אני חי בתוך המציאות, תוך הבנה ברורה, שכל מה שקורה זה מדויק. אז מאוד מאוד מרגיע את הנפש. אומר הרמד ולי, בית מדרשו של הרמחל, כן, מה זה החינוך הזה שהוא כולו שביטת הארץ? זה עיקרון מרכזי מאוד כדי לחנך. אך אומנם בוודאי היה גמור שהשכינה לא הגיעה לשלוותה ולמנוחתה הראויה לה עד שבאו ישראל לארץ. כלומר, אז תשבות ותנוח לגמרי ולא קודם לכן. וכל שכן, כן, כמו שאומרים, לא מחנכים בשבת. למה לא מחנכים בשבת? זה לא הזמן לחנך. מה זה הזמן בשבת? לאהוב, להתחבר לילדים, לחבק אותם, לצייר, לשחק איתם. למה? כי עכשיו זה לא הזמן, אנחנו בממד השביעי, אנחנו בממד הכולל, בממד המחבר. בעצם החיבור הזה הוא הכוח המחנך. מתוך זה שהילד מרגיש אהוב, הוא יעשה פחות שטויות. מתוך זה שהילד יודע שאתה מתפלל עליו, הוא יהיה יותר גם מחובר אליך. ולכן, וכל שכן, שאז מתקשרת נפשה של ארץ שהיא סוד השכינה, עם גופה ממש שהיא ארץ ישראל התחתונה. וההתקשרות הזה הוא שגורם לה נחת רוח השלם. יש עכשיו, הגענו לאיזה ממד כזה, שהשכינה והארץ, כמו איש ואישה, מתחברים. זאת אומרת, יש כי מהשמיים על הארץ. כל המציאות היא שטופה, באור אלוקי. רואים, הכנרת עולה 4 מטרים, הכל במדינה הולך לאיזה כיוון כזה, גאולה, האור עולה ופורץ, ואתה רק צריך להסתכל, לשים לב לדבר, ולהמשיך להתפלל, כי באמת אין לנו אלא תפילה. שמה זה התפילה? זה לגלות שבאמת הרצון שלך הוא רצון עליון מאוד. להיחשף אל הגודל שלך. החינוך הוא אם כן בעיקר להעצים את כוח הרצון אצל הילד, לא לדכא את הרצון. כי ברגע שאני מדכא את הרצון, אני גם מדכא את הרצון לטוב. קודם כל אני מעצים את הרצון. ברגע שאני מעצים את כוחות הרצון, יש פחות יצרים. זה האסטרטגיה. אתה מקטין את הרצון, רוצה לחנך את הילד שילך לפי הגבולות של המערכת, שככה זה אצלנו, דע לך, יצרת מערכת של יצרים, של דחפים, של מצרים. כי הפכת אותו לעבד, ניסית לכפות עליו איזה אידיאל בלי לראות אותו באמת. ברגע שלא רואים את הילד, מה הוא עושה הילד? מנסה למשור תשומת לב בדרך משלו. ואז הוא, הוא מנסה לשבור לך את העיקרון כדי להראות לך, וזה רצון עליון דבר הזה, להראות לך שלא כללת בתוך המערכת שלך אותו. אז לכן היא מסגרת שקרית. כי מסגרת באמת של החלה, נגיד, אפשר בתוך משפחה להגיד, הילד הזה נוציא אותך מהבית, אתה לא מהבית הזה. רוצים שהילדים לא ידבקו במחלה שלך, של הכפירה. לא טוב, זה לא, זה לא משפיע טוב. זה מעיד על כך שהמערכת המשפחתית הזאת, היא לא הייתה מספיק מסוגלת גם להכיל את אלה שנשארו. כי מערכת צריכה להיות מכילה. בני זוג הכי יודעים את העיקרון הזה. בני זוג יודעים שלמרות שיש לי מחשבות וכוונות ורגשות ומעשים, כל מה שקורה בין אדם לאשתו, זה הכל עניין של רצון השם יתברך. ומה שאתה עושה, אתה ישר פועל אשתך, ומה שהיא עושה, ישר פועל עליך. הרצונות מתערבבים, המציאויות מתערבבות, כי הכל בסוף זה רצון להופיע את האחדות. בגלל שיש רצון כל כך גבוה, אתה יכול להיות בנחת עם אשתך, עם בעלך. אתה יכול באמת לאהוב. כי היכולת לאהוב, זה יכולת להגיד, כל מה שאשתי עושה, גם דברים שלא מצאו חן בעיניי, הכל בסדר. זה בסדר. או איך אומרים לחתנים, מה שאשתך אומרת, זה מה שהשכינה אומרת. אופס. עכשיו צריך להיזהר. עכשיו אשתך אומרת לך, תדע לך, אני חושב שעדיף ככה וככה. אומר, אופס, טוב, שמעתי אותך. מה השכינה? אשתך אמרה, עכשיו יש לה יצרים, יש לה כל מיני כעסים עליך, יש לה כל מיני רצונות לכל מיני דברים, מה זה לא קשורי? לא. לא הבנת, זה תורת ארץ ישראל. אז תעלים מאשתך, אל תגיד לה את האמת, תסבב אותה. לא, לא, לא. מה שאשתך אומרת, תשמע טוב, 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 השם מדבר מתוך גרונה. וגם מה שהילד אומר, תיזהר מהמציאות. המציאות הזאת, יש הדיבור. אדם עובר איזה מחלה, איזה משבר, המשבר מדבר עם האדם. זה יש דיבור. מה שקרה לך, זה בא להגיד לך משהו. תדע לך. תדע לך. ככה קרה, סימן שאתה צריך לעשות איזשהו שינוי. טוב. אומר הרב רבי נתן, תראו ליקוטי הלכות, מה זה החינוך הזה? שמיטה ויובל הם בחינת שבת. כמו שכתוב, והייתה שבת. אז אתה רואה, זו אותה בחינה. בחינת הערת הרצון. מה זה עונג שבת? בעונג שבת אתה מגלה שכל הימים שעברו בשבוע, הכל היו מכוונים אל השם יתברך. זה העונג הגדול. שהיו ימים כאלה, והכחס, ופה, הכל מדויק, מדויק. זה מביא את האדם לידי שמחה. שאתה לא סתם בובה בתוך מערכת, אלא אתה בתוך עולם מופלא, שאומר לך כל הזמן, תאמין בגודל שלך. תאמין בגודל שלך. זה רמז על הערת הרצון, שמתפשט הערת הרצון כל כך, עד שאין אחד מפקיד לצמצם משלו, רק הכל הפקר. מה זה שהכל הפקר? מה זה שמיטה שהכל הפקר? כי אין שום צמצום כלל, רק רצון פשוט בכל עולם. פתאום, הקדוש ברוך הוא מסיר את הווילון, השנה השביעית, ספר לך על מה שקרה לששת השנים שהיו. הוא רק מסיר לך את הווילון, ואז אתה רואה, הכל, מה זה הכל הפקר? הכל בלי צמצומים. הכל. תחשבו על מערכת כלכלית כזאת. כל אחד יכול ליהנות מהכספים. הנה, אתה מוציא את הכסף שלך, שם השולחן, קחו. כל אחד מי שרוצה, כך. פירות, ייקח. כל מי שרוצה לבוא הביתה, בית פתוח. כולם פותחים. תחשבו על מציאות כזאת, מטורפת. כולם פותחים את הלב, ווואלה, יש אוכל לכולם, כולם סמרים, כולם פסוטים. אין. מה בדמיון שלו? מה אתה אומר? וואלה, אני מכיר אותם, הם יבואו, הם ישתלטו עליי, הם יקחו, לא יהיה לי כלום. נכון? זה בחשבונות הקטנים. לא, כי השפע, זה הכל עניין של השם יתברך. השם יתברך הוא זה ששופע את השפע. ואם כן, אתה צריך להרגיע, להרפות. כי אם אתה לא מרפא, אתה תהיה עסוק בשיקולים מאוד 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 נמוכים, ואז לא תעורר את כוח המדמה שלך. תישאר בהנהגות נמוכות של מוח שמאל, שזה לחשוב על החיים במקום באמת להתחתן עם החיים, להיפגש איתה. אז איך מגדלים את המוטיבציה? תראו מה שאומר הרב קוק במידות הראייה. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. קודם כל, לא מדברים על ילד שהוא צריך להיות צדיק, אלא קודם כל כוח. על דרך משל, ילד רוצה להתאפס על העץ, והוא הולך לשבור את הרגל, שיתאפס על העץ וישבור את הרגל, אבל לא ישבור את הרצון. שישבור את הרגל, לא יהיה לו רגל עקום. איפה הכירורגיה זה כזה, אבל את הרצון הוא לא שווה. אפשר לגדל ילדים, אל תיגע, אל תעשה, אל תעשה, אל תוציא את הכל, הכל, בגבולות. בסוף יצרת ילד שכוח שלו הוא כוח מאוד מצומצם. צריך שיתגדל הרצון בכלל כוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. חכה, יהיה זמן להגיד לו, אולי תבוא איתי לבית הכנסת, מה דעתך? אחר כך, עכשיו לא הזמן, תן לו להשתולל. יש אבות שבגיל מאוד מאוד צעיר מביאים את הילדים שלהם בית הכנסת, זה מפחיל לכל המתפלים, אבל גם זה לא נכון. כי ילד הוא צריך קודם כל לשחק. כי מה קורה במשחק של הילד? הוא לומד לפתח את כוח הרצון שלו. ודרך החינוך הרגיל צריך להיות בין לגדולים, בין לקטנים, הגדלת הרצון והגברתו וצחצוח טהרתו ותעופת האידיאליות שלו כאחת. בסדר? זה העבודה שלנו. הדרך שלנו לגדל את הילד וגם את עצמנו, גם את הגדולים, זה אנחנו, להגדיל את הרצון וגבורתו, והוא קורא לזה הרב קוק, צחצוח היש. אחרי שיש יש, תגדיל את היש, תגדיל אותו, תגדיל יש. עכשיו לצחצח, מה זה לצחצח את היש? לראות בתוך כל היש הזה של העולם הזה, שהכל הערה של חיי העולם הבא. הכל מה שקורה פה, בסוף זה רק צמצומים של אורות עליונים. זה מרגיע, זה מה שמרגיע בסוף. לדעת שבסוף, בסופו של דבר, השם אוהב אותך כבן זוג, כבן וכעבד. כעבד, אתה בשכר ועונש, אתה מפחד. זאת אומרת, עדיף שאני אעשה את הדבר, אתה מסובך, אתה יכול להיות במתח. כבן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ללא תנאי. אבל עשיתי טעויות, בסדר, מחול. אתה צריך להאמין עכשיו שהכל היה לטובה. אתה צריך כמובן לחזור בתשובה על מה שעשית, אבל תדע לך, הכל היה למגמת על, כדי להגיד לך שהוא אבא שלך ושהוא אוהב אותך. כבת זוג, כבני זוג, כמו שהשכינה חזרה לארץ ישראל. יש חיבור כמו איש ואישה. זה כאילו כל המציאות היא רצון השם יתברך. אז אין לי מאבק יותר, אני לא צריך להיאבק. כי באמת, יש כלים בעקר, צריך לעשות אותם. אם לא אני, אז מישהו אחר, אז משנה. עכשיו יש פחד במציאות שסתם מפריע, כלים בעקר. תעשה אותם. כי המאבק על מי יעשה את הכלים, זה עולה יותר ביוקר בסוף מאשר לעשות אותם. כי אם אתה עושה כלים, זה גם הדוגמה האישית במשפחה, כי אם אתה אדם גדול, הילדים יהיו גדולים. אז ממילא הם יעשו גם כלים כשיש כלים בעקר, כי הם יראו אותך שאתה עושה כלים. זאת אומרת, אתה תופס את האסטרטגיה פה לא מהצד הקטן, למצד הגדול, ואתה מאמין בסוף שזה ייצור משהו אחר. בבית ספר שלנו לפסיכותרפיה, אנחנו מחנכים, אני חושב, מחנכים, מטפלים שהם אמורים לגשת למקצוע במקום גדול. שאתה רואה את נפש האדם, את העשר ספירות מולך, ואתה מאמין שכל ירידה לצורך עלייה, ואתה למדת את זה בפרטי פרטים, וכו' וכו'. אני חושב שאתה נפחת להיות אדם מטפל יותר טוב, כי אתה מסתכל על כל פרט, כל סימפטום, לא כהבחנה, אלא כדרך להביט באדם לראות את המהות הטובה שלו. וזה עיקרון מנצח בכל מערכה, כן? בכל מערכה. שאם אתה מסוגל לעשות את הדבר הזה, עוד מעט ואין רשע. כמו שאומר רבי נחמן, עוד מעט ואין רשע, כאילו. אין רע בעצם בסוף, בשורש. כי בכללותיה ודקדוקיה, פרטיה, הכל הכל בא מהר סיני. תחשבו, תורה שבעל פה, שהיא תורה של מחלוקות, של לימודים, ומי צודק, ומי טועה, והלכה כמו, והכל, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. איך זה יכול להיות? אני עכשיו, אני נאבק על הפחת הזה. אני צודק. אני ספרדי, אני אשכנזי, מה זאת אומרת? מישהו צודק פה, מישהו טועה. צריך שיקוב הדין את האר. תדע לך שיש באלו ואלו דבר אלוקים החיים עיקרון מטורף, מעל כל שכל. להאמין באמת שכל הדקדוקים, הכל היו כבר בהר סיני. מה אתה חושב? אתה חושב שזה הכל, זה, 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 זה משחק, מקרה כזה, שפתאום אתה חושב ככה, והוא חושב ככה, והכל מדויק, הכל מדויק. זה, זה טירוף, זה מטורף. זה, אני חושב שזה מגדל, אתה קם בבוקר עם, 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 עם כוחות של אריה, אם אתה מבין את העיקרון הזה. כוחות של אריה. מאמין שהיום שלך יהיה גילוי של השם בעולם. כל מה שאתה הולך לעשות, זה הכל, הלימוד תורה שלך, הכל, הכל, הכל. כן, זה, 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 זה מטורף. תראו מה שאומר הרב קוק, בכלל, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה, תבלין. אה, מה תבלין? בראתי יצר הרע, בראתי תורה, שבירת היצר, מה תבלין? תבלין זה טוב, תבלין זה בא לטבל. אתה בא לטבל לי את היצר הרע שלי, תודה רבה. כן, מוסיף עוד פיל, עוד ככה מיתוק ליצר הרע. כן, הם לא רוצים לחסל את היצר הרע שלך, אלא הפוך. רוצים להגיד לך, שגם היצר הרע הזה, בשורשו, הוא רצון קדוש. אז רוצים לטבל אותו רק, כדי שיגלה בסוף, עד כמה הוא בסוף לא רצון מצרים, אלא רצון ארץ ישראל. כלול הוא גם כן תוכן, זה שאין הרצון משתכלל בתארתו, כי מעל ידי השפעתה של תורה. הנה יש לנו קלף, אתה רוצה להיות שם, תתכוונן ללימוד תורה. כל הזמן. לימוד תורה מה הוא עושה? מביא אותה לידי תפילה. מביא אותך לידי תפילה, זה אומר שלימוד תורה שלך מביא אותך לידי שכלול כוח הרצון עד שאתה מאמין שבאמת הכל מיתו יתברך. זה התורה. התורה היא באה להביא אותך לידי ראייה שנקרא ראיית השמיים. כלומר, נקודת הבחירה שלך. לראות שהכל בידי שמיים חוץ מראיית השמיים. מיקוד הראייה שאתה רואה איך כל המציאות הזאת של הדקדוקים, של הכעסים, של הדברים, של כל מה שקרה, כל היה רצונו יתברך. זה שאין הרצון משתכלל בתארתו, כי אם על ידי השפעתה של תורה, ואם אנו רואים ירא שמיים בלא תורה, נדע שהרצון שלו איננו תקיף. אין דבר כזה. על כן, תיקון שלו בעולם הוא חלש, כי אין לו רצון, כי אין לו תורה. אז הוא ירא שמיים חלוש כזה. לפי כוחה של תורה, מתגדל אומץ הרצון. כי מה אתה רוצה שאתה לומד תורה? אתה לא רק לומד מה שכתוב בתוך הטקסט. אתה לא, כשאתה לומד תורה, לא לומד מה אמר רבי יהודה הלוי. אלא מה אתה עושה כשאתה לומד תורה? ככה למדתי תורה מרבותיי. שאתה לומד תורה, על זה שאתה לומד מה שכתוב פה, מה שכתוב במציאות שלך, ואיך זה קשור. איך זה מתחבר. יש לך לימוד, יש לך בירור של כל מיני סוגיות סבוכות, ויש לך סיבוך עוד יותר גדול, זה מה שקורה לך בחיים שלך, ומה שצריך עכשיו זה לחבר ביניהם, ולהבין שכל הששת ימי המעשה והשבת הם יחידה אחת. כל שבע שנים והשנת שמיטה הם יחידה אחת. הבנתם? הבנתם את העיקרון הזה? זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שאז אתה בעצם משתחרר, אתה לא רק בנייך בשנה השביעית, אלא בכלל אתה בנייך גם כשאתה עובד ששת ימים. כן, זה העיקרון.
בתחילת הפסקה נאמר שהקודש מצמצם את הרצון.
כן.
אז אתה אומר,
אצל הרב קוק?
פה בתחילת הפסקה הזאת.
לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, צריך קודם כל לגדל את הרצון בכלל, ואז לכוון אותו לקודש. לא, אמר שזה צמצום.
כמו שהבנתי, כשהרב הסביר
את הפסקה, שאחר כך מפתחים אותו לקודש. מפתחים, לא מצמצים אותו. מפתחים אותו. יש לך כוח רצון, יש לך כוח, תגדל אותו, תגדל אותו, תגדל אותו, ואז תגיד לו, אתה יודע מה, בוא לדף יומי. אותו כוח רצון, אותה עוצמה. זה לא צמצום, זה גילוי בסוף של מה שהשם רצה. השם לא רצה שתרצה גלידות. אבל מאוד חשוב לחנך ילדים עם גלידות. כי דרך הגלידות, הילד למד ששבת זה כיף חיים. והוא רוצה שבת, מתי שבת הבא? כי יש גלידות. מה גלידות? זה מה שרוצים לחנך את הילד? כן, רוצים שיהיו גלידות. רוצים חיבוקים, מה זה? בשביל זה באנו בשביל חיבוקים? לא. אבל דרך החיבוקים, הילד הזה הוא יהיה נביא יום אחד, כי הוא יחפש את הדבקות בשם יתברך. זאת אומרת, אתה לא מפחד מכלום. אתה מבין שכמו טיפול בילדים אוטיסטים, איך מטפלים בילדים אוטיסטים? דומה בדומה. מה זה דומה בדומה? מבטל את הרצונות שלך, את האישות שלך, את הרגשות. 6-8 פעמים ביום, 20-30 שעה ביום, יושב עם הילד בתוך החדר, זה יוצא 30 שעות בשבוע, יושב עם הילד למטה, מה שהוא עושה אתה עושה, דומה בדומה. למה זה כל כך מרפא אותו? הילד אוטיסט אין לו מוח ציורי, אין לו כוח ציורי, הוא לא רואה אותך, יש לו את האיבר שנקרא עין, אבל הוא לא רואה אותך. רוצים לחשוף, כי הכל נמצא בפנים, את המוח הציורי. איך מגדלים את המוח הציורי? על זה שאנחנו פתאום דומה. מה זה דומה בדומה? הרפאיה מטורפת. מה זה הסיפור של האינדיק? כן, של רבי נחמן. הרפאיה מטורפת. הוא אינדיק, גם אני אינדיק. כי מה זה אינדיק? זה מעבר דרך האינדיק להיות גילוי עצמי אלוקי. אז נהיה כולנו אינדיקים עכשיו בחדר, נעשה כולנו ככה. מה אכפת לנו? מה? שטויות. כי בסוף זה הכל תחפוש את העולם הזה של משהו הרבה יותר גדול. אז אם הילד שלך תובע ממך משהו שהוא לא נראה לך קשור, זה קשור. רק תקשיב לו, תבין, תיפתח אליו. ואז בעזרת השם יש משהו גדול שיקרה אצלו, גם מצד כוח הרצון שיגדל, וגם מצד זה שהוא יאמין שמישהו מאמין בו, וזה יגדל אותו, ואז הוא יוכל, אחרי זה אפשר לכוון את זה בקודש. ובקודש, בתורה, עוד יותר יתברר לו עד כמה הכל מה שהיה יאמת השם יתברך.
למה לא עושים את זה בשלב הראשוני?
שאם עושים את זה בשלב הראשוני, שאנחנו מההתחלה מגלים את הילד לתורה, עלול להיות מצב שאין כבר כוח רצון. זאת אומרת, אתה שואל שאלה טובה. אם אין יציאת מצרים, רק הגעה לארץ ישראל, בלי 40 שנות מדבר, איך הוא קרא לזה? כוח חלש. גם מי שנולד פה צריך לדעת מה זה לצאת ממצרים. לכן אנחנו כל כך הרבה פעמים מזכירים בתורה, זכר יציאת מצרים. 49 פעמים כתוב יציאת מצרים, יציאת מצרים. למה? יצריך 49 יציאות ממצרים. כל הזמן. אז אתה רואה שיש קודם כל צורך במצרים כדי לצאת ממנו. ולכן נולדנו בהתחלה לא מעולים. המילה באה ביום השמיני. למה? אם זה כל כך מעודר לעשות ברית מילה, מצווה שמחברת את האדם לשורשו הטוב, למה לא עושים בשניית הלידה? רק פתח חטאת רובץ. מה זה? ישר, מה אתה מחכה? 7 ימים להיות ערל. אתה יודע מה זה? איזה תומה. יש עניין גדול מאוד ששבע ימים התינוק הזה יהיה ערל. למה? למה? לא עשו קדוש. מעול, שיוולד מעול, מעול זה טוב. כן, גם לא נולד מעול, צריך לעשות ברית מילה. למה? כי בעצם יש יסוד כאן שאומר, תן לחיים לחיות. אם אתה חונק את החיים, אתה לא מאפשר קדושה. מסוכן, מסוכן, עדיף להיות דוס. הכל מסודר. שקוד, ככה עושים, וזהו. לא, הילד, האדם הוא צריך להיות לא עם כוחות יצירה, כוחות של פחיות, ולכוון את הדבר הזה בקודש. אז זה תורה גדולה מאוד. כן? ולפי כוחה של תורה מתגדל אומץ הרצון, ועם זה הוא מתעלה בקדושה, וזהו עילוי עליון הפועל בעולם. אז הגדלת הרצון, אומר הרב לוריה, כן, בוא נראה את הפסקה האחרונה, נמצא כי במצוות שמיטה נאמר יסוד לכל התורה כולה. באיזה אופן צריכים לקיים המצוות? שיהיו בשלמות בין מתוך יראה של עבד, בין מתוך אהבה של בן, בין מתוך דבקות של בן זוג. ולכן המשמעות של נאמרו כללות ופרטות בסיני, בא לומר שכל המצווה עם כללות ופרטות, עיקר נתינתה, ומה שהיה בסיני, ששם נתקדשו ונשאו כנסת ישראל השם. היה שם איזה ייחוד כזה, שהוא יסוד כל התורה כולה. שכל הפרטים וכל הכללים, הכל בסוף מחובר. עכשיו אתה יכול ללמוד טעמי המצוות. יש לך איזה מצווה כללית כזאת, ולהיכנס לו כל פרטי פרטים של המצווה, ולראות שכל הפרטים, הם כולם משקפים את היסוד העליון. אז זה ככה בחיים שלנו בדיוק. שאפשר באמת לקחת את זה לרמה של כל דבר קטן שקורה במציאות הוא דבר השם. הוא בא לדבר איתך, להסביר לך משהו בחיים שלך. תקשיב. תקשיב לחדשות, תקשיב למה שקורה לך ברמה האישית. תראה, דברים טובים, דברים טובים. זה לא תוכחות מוסר שבאים לשבור אותך. בא לגדל אותך. לגדל אותך. ואם לא, אתה יכול להגיד לו, רק אני דוס, לא אכפת לי המציאות, אני רק רוצה... חבל, הפסדת משהו. כי יש דיבור שמסתתר בתוך הבריאה שהוא מדבר יפה מאוד. בסדר? מה אתם אומרים? מסכימים? יש אישור? אם יש אישור זה בסדר. טוב, הצלחנו להעלות מוטיבציה. טוב. בשורות טובות. שבת שלום.